ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן ירית גרין. היום לרגל חג השבועות נדבר על תורה, או יותר נכון על תנך מאוד מיוחד, פנקס קטן שהוא התנך של ברגן בלזן. 43 דפים זעירים מלאים באיורי התנך צייר אביה של דינה דסברג הקטנה בברגן בלזן, על פנקס שעליו חקוקים המספרים הסידוריים של המשלוחים שהגיעו אל המחנה. הם נשמעו במחבוא בתוך קופסת סיגרים עד לפטירתו, ולאחרונה הועברו ליד ושם. עכשיו הם נחשפים כאן לראשונה, והגענו בתנך המאויר, היא אומרת, עד לשופטים שאול ושמואל, וזהו, אביה לא יכול היה יותר. דינה דסברג הייתה בת 7.5 כשהחושך השתלט על חייה. ילדה קטנה בברגן בלזן מוקפת בדממה נצחית, בהיותה חירשת מלידה. אל שערי הגהנום הגיעה עם משפחתה, ומה שהחזיק את הקשר שלה לעולם השפוי היה פנקס קטן שבו צייר אביה את סיפורי התנך, ובכך המשיך להנחיל לביתו ערכים וידע. 43 דפים זעירים מלאים באיורי תנך שצוירו ביד אוהבת של אב במחנה השמדה ברגן בלזן הועברו למשמורת ביד ושם והונצחו בספר עדים דוממים. לבד מסיפורה של דינה דסברג שנחשף פה לראשונה, גם נעל זעירה של תינוק של סולייתה רשמה יד את תאריך רציחתה, עדה דוממת, וגם מסרק ששימש את בעליו לשמירה על היגיינה בלב המוות, צעצוע שליווה וניחם ילד אל התופת, כינור של נער שנרצח וספר מתכונים שכתבו אסירות מורעבות. בהוצאת יד ושם, בספר עדים דוממים אפשר למצוא סיפורים אלו. ילדה בת 4 מגורשת מביתה. את דינה דסברג אנו פוגשים בדירתה. היום היא סבתא נמרצת לארבעה נכדים. אך עמוק בתוכה עוד מסתתרת ילדה קטנה שנולדה בעיירה ההולנדית הרלם. בגיל 3 הבחינה אמה, ברטה, כי דינה קטנה אינה שומעת, אך הזמנים היו טרופים ואיש לא טיפל במגבלה. אביה של דינה, אליעזר, עבד כסוכן ביטוח של חברה גדולה ולמשפחה היה רכב משלה, אלא שיום אחד אסור היה ליהודים לנסוע יותר וכלי תחבורה ממונה. בהמשך נאסרו גם האופניים. אחר כך הגיעה שעת העוצר, והפארקים שאסרו את הכניסה ליהודים. את כל אלה זוכרת דינה היטב, וגם את הטלאי הצהוב שנאלצה לענות, ולבסוף את הגירוש לאמסטרדם. אמא ארזה הרבה חבילות. ההורים נראו טרודים, אבל לא ידעתי למה, היא אומרת. מתוך זיכרונותיה של ילדה בת 4. לא יכולתי לדעת גם מה מדברים אנשים סביבי. עם זאת, המעבר היווה עבור דינה קטנה את האפשרות הראשונה ללימוד. הגיע אלינו מורה פרטי שלימד אותי לבד מול המראה. למדתי בבית ספר לכבדי שמיעה, וחייתי בתוך בועה משלי של כאילו נורמליות, היא מספרת. אך גם הבועה הזאת התנפצה. היא זוכרת שאמא שוב ארזה חבילות מתחת למיטה, למקרה שיקחו אותנו בפתאומיות. היא ביקשה ממנה לארוז תרמיל קטן, והיא רצתה כל כך לקחת את ספר הקריאה הגדול מבית ספר לחרשים, אך היא סרבה, והיא נלווה על כך מאוד. את היום בו הגיעו הנאצים עמוק לחייה זוכרת דסברג עד היום. הם נעמדו מולנו ליד השולחן בסלון, והורו לנו לרדת עם החבילות לרכב. למטה הייתה מסעית בצבע ירוק כהה, ומאחור שני ספסלים, משני הצדדים, סבתא שלי וגם דוד שלי, אשתו עם תינוקת שרק נולדה, וילדה נוספת הצטרפו. היא זוכרת ששמו את עגלת התינוקות בין שני הספסלים ואז נסעו. פנקס הקבלות שהפך לתנך מאויר. המסעית הובילה את המשפחה למחנה מעבר נאצי שהוקם בגבול גרמניה והולנד, ומשם נשלחו היהודים אל התופת אושוויץ, או במקרה של משפחת דסברג אל ברגן בלזן. דינה לא זוכרת את הנסיעה. בגיל 7.5 הגיעה אל שערי הגהנום. זה היה מחנה מאוד קשה. היו שם צריפים צריפים, אגף לנשים ואגף לגברים. אחי, אבא שלי ושאר קרובי המשפחה שהגיעו איתנו התפצלו. אני נשארתי עם אמא וסבתא, היא זוכרת. היא זוכרת דרגשים צרים עם שלוש קומות. אני ישנתי עם אמא בדרגש אחד, וסבתא מתחתנו, ככה מספרת. אביה של דסברג קיבל במחנה את תפקיד סדרן עבודה. לדבריה הוטל עליו לדאוג שכולם יתעצבו למסדרים, שאותם היא זוכרת היטב. לפעמים זה היה לעמוד יום שלם בקור, בשלג, ילדים וקשישים, עד שמספר האסירים היה מדויק. זה היה מאוד קשה, בחורף במיוחד. פחדתי מהגרמנים, אבל יותר מכל פחדתי מכלבי הזאב שלהם. נקודות האור בימים האפלים ההם היו השעות הספורות שהתאפשרו לדינה מפעם לפעם עם אביה. הוא היה לוקח אותי לפינה שקטה, היא אומרת, ומספר לי את סיפורי התנך. בכל פעם סיפר לי סיפור אחר לפי הסדר, ואז צייר לי אותו. הציורים נועדו לסייע לי להבין את הסיפור, בגלל שלא שמעתי טוב. זה היה הזמן שלנו יחד, ותמיד חיכיתי בחיליון עיניים למפגש הבא. את הציורים רשם האב על גבי פנקס קבלות. על דפיו עוד חקוקים באדום המספרים הסידוריים של משלוחים שהגיעו אל המחנה. לצד איורים על בריאת העולם, אדם וחווה, תיבת נוח, האבות והאימהות, יוסף במצרים ועוד. כל פגישה בין אב לביתו בתוך התופת ההיא הניבה דף מאויר. הוא שמר את דפי הפנקס בתוך קופסת סיגרים מפח, בין מפגש אחד לאחר. דסברג מספרת, ככה זה המשיך כמעט עד הסוף. אבא עם שחפת, דינה עם טיפוס. ככל שחלף הזמן, הלך מצבה התזונתי של דינה ומשפחתה והידרדר. בצהריים היה מרק דלוח, וכל שבוע חילקו לבנה של לחם שחור קשה לכל משפחה. אמא הייתה מחלקת את המנות, מסדרת שיספיק לכל השבוע. כל יום פרוסה אחת או שתיים לכל היתר. בימי שישי היינו נפגשים, ואמא הייתה מנסה לאלתר ארוחה קצת יותר משודרגת. היא השתדלה לתת לארוחת השבת נופך מיוחד. אך מנות המזון הלכו וקוצצו, והמוות שרץ בכל פינה. אבא שלה היה מאוד חולה בשחפת, כך דסברג מספרת. הוא היה נגוע בזה עוד כנער, אבל בברג בן בלזן זה התפרץ. כל המחנה היה מלא מחלות. סבא שלי נפטר, וקרובים נוספים נפטרו, ואני זוכרת אותם מלווים את הקרון עם הגבייה של סבא עד שלא יכולנו לראות אותו יותר. מן הסתם למקום שבו הנאצים שרפו אותם. ראיתי סביבי את המוות. חליתי בטיפוס, אני זוכרת את עצמי ישנה עם אמא והיא אומרת לי, את חמה, את מחממת אותי כל כך. אבא כבר בקושי עמד. הגענו בתנך המאויר עד לשופטים, שאול ושמואל וזהו. אבא לא יכול היה יותר. מה זה עושה לילדה קטנה לחיות בתוך הזוועות שמסביב? מצד אחד, את ילדה, את מקבלת את הדברים כאילו באופן טבעי. רק אחר כך, מאוחר יותר, כשהתחלתי לחשוב על מה שעברנו ולנסות להבין איך יכולתי להכיל את הזוועות האלו, הכל צף. נורא להגיד את זה, אבל עבורנו הילדים זה היה טבעי כמובן שלהוריי היה הרבה יותר קשה. שאלתם למה על מה? הייתה מין שתיקה כזאת, אמא הייתה שומרת על הילדים ועל הצריפים. העסיק אותנו בכל מיני משחקים שלא היה שם בדיוק אמא. אבל שרנו וניסו ללמד אותנו, הייתה מין שגרה יומיומית כזאת. לא יכולתי לתקשר יותר מדי עם ילדים בני גילי בגלל השמיעה. וגם לא הרגשתי בכל מה שקורה כי לא יכולתי לשמוע מה האנשים מדברים. זה היה לטובתי, כי מה שלא ראיתי בעיניי לא ידעתי. דסברג לא תשכח לעולם את המקלחות. היינו צריכים להתקלח וכל הבגדים נלקחו לחיטוי. אני זוכרת את עצמי מסתכלת על כל הנשים הערומות סביבי, שלדים מהלכים, וזה מאוד הפחיד אותי. תמיד התחבאתי מאחורי אמא וסבתא כדי לא לראות את זה. ופתאום המים נפתחים מלמעלה, בקושי נתנו לנו זמן להתרחץ, ואמא הייתה צריכה לדאוג גם לסבתא, וגם לי ולעצמה. לפעמים המים נסגרו ואנחנו עדיין היינו עם סבון על הגוף. אבא החביא את הדפים הברודים. ואז בינואר 45, כשהסוף היה כבר באוויר והגורל נדמה כבלתי נמנע, הגיעה הצלה מופלאה. בקשות נואשות ששלחו קרובי משפחה מהיישוב היהודי בארץ אושרו, ומשפחת דסברג קיבלו סרטיפיקטים ונכללו במסגרת חילופי שבויים יחד עם חיילים בריטים. אבא שלי נפרד בפעם האחרונה מאחיו שהיו כמוני חולים מאוד, ולא הייתה תקווה שישארו בחיים. הם אכן לא שרדו. יצאנו בדקה ה-90 עם סבתא, מסעיות שלקחו אותנו לעבר שוויץ, אל טירת ורצח. היינו כ-40 איש, ובדרך נפטרו עוד כמה אנשים. כך הגענו למנזר, ולידי הצלב האדום ניצלנו ברגע האחרון. דינה הקטנה עם העיניים הכחולות כחולות, כך קינה אותה בחיבה, הכומר שלימד את הילדים הניצולים. את הדפים הוורודים של אבא היא לא ראתה מאז. הזיכרונות שעצר היו קשים עליו. רק סמוך לפטירתו העביר אביה של דסברג את המזכרת ההיא, שמורה בתוך קופסת הסיגרים המקורית. שמעון דסברג, אחיה של דינה, הציע לה להעביר את התנ"ך של אבא למשמרת ביד ושם. שם כבר שכנה ההגדה של פסח שכתב אביה במחנה עם אסיר נוסף. דינה הסכימה ללא היסוס. בכלל, היא אומרת, לא ידעתי שהוא שמר את הפנקס. מאז המחנה לא ראיתי את הדפים הללו. לשאלה מה זה מייצג עבורה, היא אומרת, את אבא שלי, הוא עונה ישירות. את הקשר שלנו אני זוכרת, את המעמד, את הרגעים ההם שלא עזב אותי אף פעם. בין נזכור בחג השבועות את חג מתן התורה. חג שמח לכל עם ישראל, ולהתראות בתוכנית הבאה.
צביעתכן בהר סיני, תראני בהגיוני, וכל דודי מאור עיניי, בראש אמור אוזניי. היומה לבשה זוהר, יקר מערפלי תוהר, מאור חמה ואור סהר, מאור אוסיף במשכניי. בין שכלי אני רואה, וליבי חן צבי שואר, ומשתוקק ומשתאה, והמונה שם עולת יחידתי, ביום שמתנדתי בחשקי ואהבתי, בכל איתי ברעיון יחידה יחדתי קונך, בסודתך ובלשונך, ותשובי למשכנך. Shalom. כמו נהר, בכל ביקה ורשע הר, לעם קודש שהוא מותר בחרמל בהר סיני. יחי שלום כמו נהר, בכל ביקה ורשע הר, לעם קודש שהוא מותר.